שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף ה' במסכת ערכין. נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ברבע העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות, כולל הקדמה של 2 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, אבל לפני שנתחיל, הקדמה קצרה לגבי הקדש. כשאדם מקדיש משהו למקדש, אפשר לחלק את זה בשתי חלוקות. אפשר לשאול האם זה קדושת בדק הבית או קדושת מזבח, ואפשר גם לשאול האם זה קדושת דמים או קדושת הגוף. מה הכוונה? בואו נסביר. אז החלוקה הראשונה, האם זה קדושת בדק הבית או קדושת מזבח, זה בעצם שאלה מה הייעוד של אותו הקדש. בדק הבית, הכוונה היא שהכסף נכנס לקופה הכללית של המקדש, והמקדש משתמשים בזה לשבץ את המזבח, לשפץ את בית המקדש. לעומת זאת, הקדש למזבח, הייעוד שלו זה שזה בסוף יקרב על גבי המזבח. זו החלוקה הראשונה. החלוקה השנייה, האם זה קדושת דמים או קדושת הגוף, זה לא חלוקה בייעוד דווקא, אלא ברמה של הקדושה. האם הדבר עצמו קדוש, זה קדושת הגוף, או שרק השווי שלו הוא קדוש? אז שוב שתי החלוקות. חלוקה ראשונה, האם הייעוד לבדק הבית או למזבח? חלוקה שנייה, האם זה קדושת דמים או קדושת הגוף? עכשיו, מה הקשר בין שתי החלוקות? אז אם מדובר בבדק הבית, כאן זה תמיד קדושת דמים, כלומר השווי של הדבר הולך לבדק הבית, ולא קדושת הגוף. לעומת זאת, אם אני מקדיש משהו למזבח, כאן שתי אופציות פתוחות. כלומר, אני יכול להקדיש כבש למזבח, ואז הכבש עצמו יש לו קדושת הגוף, והוא עצמו צריך להיקרב על גבי המזבח. לחילופין, אני יכול להקדיש גם כיסא למזבח, ואז בכיסא עצמו כמובן אין קדושת הגוף, כי לא מקריבים אותו למזבח, אלא יש לו רק קדושת דמים, ולכן פודים אותו, ובכסף קונים קורבן, ואותו מקריבים על המזבח. אלה החלוקות, שוב שנזכור, יש קדושת בדק הבית וקדושת מזבח. קדושת בדק הבית זה תמיד רק קדושת דמים, וקדושת מזבח יש שתי אפשרויות, או שזה קדושת דמים ואז מוכרים וקונים קורבן, או שזה קדושת הגוף ואז מקריבים את הבהמה עצמה. עד כאן הקדמה, עכשיו ניכנס לחלק הראשון. הנושא של החלק הראשון זה נידון בכבודו בדבר שאינו בערכין. כלומר, בואו נזכיר, אתמול ראינו שאם אדם נדר להביא את הערך של הרגל שלו, הוא לא מביא כלום, אבל אם הוא נדר להביא את הערך של הראש שלו, כיוון שזה איבר שהנשמה תלויה בו, אז זה תופס והוא מביא את הערך של כולו. זה בערכין, ומשם גם למדנו בהקש לנדרי דמים, שגם שם אם אדם נדר להביא את השווי של ראשו, הוא לא מביא רק את השווי של ראשו, אלא של כולו, שם הדין הזה נקרא נידון בכבודו. עכשיו, למרות שנידון בכבודו בנדרי דמים נלמד מערכין, אמרנו אתמול שבכל זאת, גם טומטום ואדרוגינוס שאין להם ערך, עדיין בנדרי דמים, ששם יש להם כמובן שווי, יש להם גם את הדין של נידון בכבודו. כלומר, שוב, גם דבר שלא שייך בערכין, עדיין בנדרי דמים יש לו נידון בכבודו. זה מה שאמרנו אתמול, והיום נראה על זה קושייה. מקשה הבאה מברייטה, נקרא לברייטה א', שאומרת שמי שמקדיש למקדש, כלומר זה לא ערכין וזה לא נדרי דמים, אלא הוא פשוט מקדיש לבדק הבית את הראש של עבד, חמור או פרה, הדין הוא שחצי מוקדש. כלומר חצי שייך להקדש וחצי לא. זו הברייטה, ושואל הבאה, למה? למה לא אומרים שם כמו בנדרי דמים שנידון בכבודו, ושהכל יהיה מוקדש? זו הקושייה. בסוגריים נעיר, הבאה כשהוא שאל את זה, הוא שאל את זה לגבי חמור ופרה, שהם דברים שאין בערכין, אז הוא אמר, הנה, אתם רואים, דברים שהם לא בערכין, אין בהם נידון בכבודו, אבל רבה הראה לו שהקושייה היא בעצם יותר רחבה, כי שם אפילו עבד שהוא כן בערכין, גם לא היה נידון בכבודו. אז בעצם הקושייה היא כללית מכל הברייטה הזאת. למה בברייטה הזאת אין נידון בכבודו? זו הקושייה, ועל זה עונה רבה בקלות, צריך לחלק. מתי אומרים נידון בכבודו? רק בהקדש לבדק הבית, כמו שבאמת ערכין ונדרי דמים זה לבדק הבית. לעומת זאת, אותה ברייטה לא עוסקת בהקדשה לבדק הבית, אלא בהקדשה למזבח, ובקדושת מזבח לא אומרים נידון בכבודו. זה התירוץ, ואיתו באמת נשאר, והגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', אבל נראה עכשיו על זה שתי קושיות ונתרץ. עכשיו, לפני הקושיות, בואו נזכיר, אמרנו הרגע שהברייתא מדברת על קדושת מזבח, אבל כמו שאמרנו בהקדמה, בקדושת מזבח יש שתי רמות. יש קדושת דמים למזבח, ויש קדושת הגוף למזבח. ועכשיו כל קושייה תוקפת אחד מהסוגים. כלומר, הקושייה הראשונה תעסוק בקדושת הגוף למזבח, הקושייה השנייה בקדושת דמים למזבח. עכשיו, נזכר במקרים של הברייתא, אדם מקדיש את הראש של עבד, חמור ופרה, אז ברור שבעבד וחמור לא מדובר פה על קדושת הגוף, אלא רק על קדושת דמים, כי אי אפשר להקריב עבד וחמור למזבח, אבל במקרה של פרה, לכאורה מדובר פה על קדושת הגוף, כי הרי פרה אפשר להקריב על המזבח, וממילא שואלת הגמרא, בסדר, אז מבחינת נידון בכבודו אני מסכימה שאין כאן, ולכן זה לא סיבה לומר שהכל קדוש, אבל יש סיבה אחרת לומר שהכל קדוש, וזה שברגע שיש קדושת הגוף בחלק מהבהמה, הקדושה מתפשטת בכולה. איך אני יודעת את זה? מברייתא אחרת, נקרא לברייתא ב', בריית הבית מביאה מחלוקת לגבי מי שמקדיש רק את הרגל של בהמה לעולה. רבי מאיר ורבי יהודה אומרים שרק הרגל קדושה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שהקדושה מתפשטת להכל, אבל זה כשהוא מקדיש רק את הרגל. אבל אם הוא היה מקדיש את הראש, כלומר דבר שהנשמה תלויה בו, אז כולם מודים שהקדושה מתפשטת לכל הגוף. אז שוב, קשה על הברייתא, במקרה של פרה שמדובר לכאורה בקדושת הגוף, למה הקדושה היא רק על חצי והיא לא מתפשטת להכל? זו הקושיה הראשונה, ועל זה עונה רבה, נכון, אם זה היה קדושת הגוף, זה באמת היה מתפשט להכל, אבל כאן לא מדובר בקדושת הגוף, הוא הקדיש את הפרה הזאת בקדושת דמים, כלומר הוא לא התכוון להקריב אותה, אלא למכור אותה ולקנות קורבן ואותו להקריב, לכן כאן אין את הכלל לזה שהקדושה מתפשטת. זה התירוץ, ואיתו באמת נשאר, שמדובר בקדושת דמים, אבל שואל זה הבעיה, איך אתה יכול לומר שזה קדושת דמים? הרי יש לנו כלל שאם אדם מקדיש דבר שראוי להקרבה, אפילו שהוא התכוון לקדושת דמים, אוטומטית זה קדושת הגוף. אז איך אתה אומר שכאן זה קדושת דמים? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הכלל הוא שאמרנו שאוטומטית זה קדושת הגוף, זה כשהוא מקדיש את הכל, אבל כאן שהוא רק הקדיש איבר, אז זה לא אוטומטי. זו תשובה אחת. הבעיה הייתה זה שרבא מתלבט לגבי זה, והוא אומר שאולי גם שם זה כן אוטומטי על כל הגוף. לכן תשובה שנייה, כאן מדובר בפרה בעלת מום, כיוון שיש לה מום היא לא ראויה למזבח, ולכן זה קדושת דמים ולא קדושת הגוף. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. שוב, בואו נעשה לנו סדר. ברייתא א' אמרה שאם אדם מקדיש ראש של עבד, חמור ופרה, אז רק חצי מוקדש. שאלנו למה לא אומרים כאן נידון בכבודו ושהכל יהיה מוקדש, ותרצנו כי כאן מדובר בקדושת מזבח. על זה הקשנו קושייה ראשונה, הרי במקרה של פרה, לכאורה מדובר בקדושת הגוף למזבח, ואז הקדושה בכל זאת אמורה להתפשט, גם בלי נידון בכבודו, ותרצנו למסקנה שמדובר פה בפרה בעלת מום, ולכן זה לא קדושת הגוף, ולכן זה לא מתפשט. זו הייתה קושייה ראשונה. עכשיו, באמצע ה' עמוד א', נעבור לקושייה שנייה. שואלת הגמרא קושייה שנייה, בהסבר של ברייתא א', כמו שהרגע אמרנו, אמרנו שמדובר בקדושת מזבח, ובקדושת מזבח אין נידון בכבודו. אבל זה שואלת הגמרא, זה היה מובן אם היה מדובר בקדושת הגוף למזבח. אבל הרי הרגע אמרנו שמדובר כאן בכל הברייתא, גם בעבד וחמור, ברור, וגם בפרה, בקדושת דמים למזבח. ובקדושת דמים למזבח, רבא עצמו התלבט האם אומרים שם נידון בכבודו או לא. אז מה הוא מתלבט? שילמד מברייתא א', שלא אומרים. זו הקושייה השנייה, ועל זה עונה הגמרא בקלות, נכון. באמת מברייתא א' יוצא שלא אומרים נידון בכבודו בקדושת מזבח, בין אם מדובר בקדושת הגוף, בין אם מדובר בקדושת דמים, וזה שרבא התלבט, זה פשוט לפני שהוא שמע את ברייתא א', אחרי שהוא שמע באמת אפשר להסיק שלא אומרים. עד כאן שתי הקושיות, ובזה סיימנו את עיקר החלק הראשון. נסכם סיכום ביניים. בקדושת בדק הבית אומרים נידון בכבודו, כלומר כמו בערכין ומנדרי דמים. בקדושת מזבח, אם דובר בקדושת הגוף, אז נידון בכבודו לא אומרים, אבל מצד שני, אם זה איבר שהנשמה תלויה בו, אז כולם מודים שהקדושה כן מתפשטת להכל. אם דובר בקדושת דמים למזבח, כאן רבי התלבט האם אומרים נידון בכבודו, והמסקנה מברייתא א' היא שלא. עד כאן כאמור עיקר החלק הראשון, ועכשיו מאמר מוסגר קצר. אמרנו הרגע שלפני שרבא ראה את הברייתא, הוא התלבט לגבי קדושת דמים למזבח, האם אומרים בזה נידון בכבודו או לא. מה היה ספק בעצם? הוא התלבט כי מצד אחד זה קדושת דמים, זה לכאורה כמו ערכין ונדרי דמים, ששם אומרים נידון בכבודו, אבל מצד שני זה קדושת מזבח, שזה לא כמו ערכין ונדרי דמים, אז לכאורה לא אמורים לומר נידון בכבודו. זה היה ספק שלו, כאמור בפועל המסקנה היא שלא אומרים, אבל בכל אופן אגב זה, שבע שורות לפני המשנה בעמוד א', הגמרא מביאה עוד שני ספקות דומים. ספק ראשון זה של רבא, וזה לגבי אדם שנדר את הערך שלו, שעד כאן הכל בסדר, אבל הוא הוסיף שהוא נודר את זה למזבח. עכשיו הרי ערכין זה לבדק הבית, לא למזבח. והשאלה היא, האם בכל זאת זה נחשב כערכין ויהיה לזה גם תדין של הישג יד, כלומר שאם הוא עני הוא יכול לקבל הנחה, או שלא, כי ברגע שהוא אמר למזבח זה כבר לא נחשב ערכין אלא נדרי דמים, ושם אין תדין של הישג יד. זה ספק ראשון, זה דומה לספק השני, כי יש פה בעצם ערבוב בין שני עולמות, מצד אחד ערכין, מצד שני מזבח, והשאלה היא איזה מהם מנצח? ספק שני דומה, שואל רב אשי, מה קורה אם אדם מקדיש שדה אחוזה למזבח? כלומר, כשאדם מקדיש שדה אחוזה סתם, אז בניגוד לשאר הדברים שאדם מקדיש, אם הוא פודה אותם חזרה או פשוט פודה אותם לשווי, בשדה אחוזה זה שונה, קצת כמו בערכין, התורה קבע ערך קבוע מראש בכמה פודים שדה אחוזה. עכשיו, סתם ככה, כשמקדישים שדה אחוזה, זה הולך לבדק הבית. אבל הוא התחכם, כמו במקרה הקודם, ואומר, אני מקדיש שדה אחוזה למזבח. והשאלה היא, האם בכל זאת עדיין יש לזה תדין של הקדשת שדה אחוזה, וזה נפדק כמו כל שדה אחוזה, או שלא, זה הופך להיות הקדשה רגילה למזבח, ואם הוא רוצה לפנות, הוא פודה את זה בשווי אמיתי. לגבי שני הספקות אלו, הגמרא נשארה בתיקו. בזה הגענו למשנה בה' עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. שני החלקים הבאים, שאגב הרבה יותר פשוטים, מחזירים אותנו לנושא המרכזי של הפרק, שזה מי יכול להאריך, מי יכול להיות נערך. בחלק השני נדבר על קטן מחודש, בחלק השלישי נדבר על גוי. אז לגבי קטן פחות מחודש, לנדור ולהאריך ודאי שהוא לא יכול, הוא תינוק, הוא רק נולד, צריך להיות לפחות בן 12. לגבי להיות נידר ונערך, אז נידר הוא יכול, יש לו שווי בשוק העבדים, נערך הוא לא יכול, כי התורה הגדירה ערך מבין חודש, פחות מזה אין לו ערך. זה פשוט וזה מה שאומרת המשנה. אבל שואלת הברייתא, מה אם בכל זאת מישהו העריך אותו? אז לתת את הערך שלו ודאי שלא נותנים, כי אין ערך פחות מחודש, אז מה בכל זאת עושים? אז רבנן אומרים, לא עושים כלום, אבל רבי מאיר אומר, לא נכון. נכון שאת הערך שלו לא נותנים, כי אין לו ערך, אבל כן נותנים את השווי שלו, כאילו שזה היה נדר דמים ולא נדר של ערכין. אז שוב, רבנן אומרים שהנודר לא ייתן כלום, רבי מאיר אומר שהוא ייתן את דמיו. מה הסברה של המחלוקת? מסבירה הגמרא, השאלה היא האם אדם הוציא דבריו לבטלה או לא. כלומר, כולם מסכימים שאם נדרת לתת ערך של קטן מחודש, אמרת סתם שטות, אין דבר כזה. אבל השאלה היא, אז למה בכל זאת אמרת את זה? רבנן אומרים, אמרת סתם, חשבת שזה אפשרי, או שידעת שזה לא אפשרי, וסתם רצית להצבן, בכל אופן אתה לא נותן כלום. לעומת זאת רבי מאיר אומר, אין אדם הוציא דבריו לבטלה, לא יכול להיות שסתם אמרת, ואם אמרת משהו שהוא לא הגיוני, אנחנו צריכים לפרש את מה שאמרת למסלול שכן יהיה הגיוני. כלומר, ערכין זה לא יכול להיות, אז בוא נאמר שהתכוונת לנדרי דמים, ולכן תביא את השווי שלו כמו בנדרי דמים. אז זו המחלוקת, האם אדם מוציא דבריו לבטלה, לפי רבי מאיר לא, ולכן מפרשים את דבריו לנדרי דמים, לפי רבנן כן, ובעצם הנודר לא אמר כלום. זו המחלוקת, ואם זה באמת נשאר, וממילא אומר רב גידל בשם רב לגבי מקרה דומה שאם אדם נדר את הערך של כלי, גם לכלי אין ערך, וממילא לרבנן הוא לא ייתן כלום, אבל לרבי מאיר אין אדם הוציא דבריו לבטלה, ונכן מניחים שהוא התכוון לנדרי דמים, והוא ייתן את השווי של הכלי. זה רב גידל בשם רב, ועד כאן הכל פשוט, אבל עכשיו שואלת הגמרא, מה בעצם החידוש? מה רב גידל רצה להוסיף לנו? הרי כבר הבנו שהסברות של המחלוקת אם אדם הוציא דבריו לבטלה, וממילא ברור שאותה מחלוקת שיש בתינוק קטן יהיה גם בכלי, אז מה רב גידל הוסיף? עונה הגמרא, זה לא כזה פשוט. כלומר, זה שאמרנו בקלות כזו שהמחלוקת היא האם אדם הוציא דבריו לבטלה של רבי מאיר לא ולרבנן כן, זה לא כזה פשוט. אפשר להסביר את המחלוקת גם בדיוק הפוך. כלומר, מצד אחד יכולנו לומר שלרבנן דווקא אדם לא מוציא דבריו לבטלה, ואם הוא אומר שטות שהוא נותן את הערך של הכלי, ברור שהוא ידע שאין דבר כזה, והוא לא באמת התכוון לערכין, אלא התכוון לדמים והוא ייתן את השווי של הכלי, וזה שרבנן פתרו אותו בתינוק, זה כי שם אולי הוא באמת פשוט לא ידע. כלומר, הוא חשב שאולי לקטן מחודש באמת יש ערך. ואת זה הוא התכוון לתת, והוא לא התכוון לתת נדרי דמים, וממילא הוא פטור לגמרי, כי אין דבר כזה בערכין, והוא לא התכוון לדמים, ולכן הוא פטור. זה לגבי רבנן. ואותו דבר ברבי מאיר, גם יכולנו לחשוב הפוך, שבאמת רבי מאיר אומר שאדם כן מוציא דבריו לבטלה, וממילא בכלי הוא יכול להיות שהוא באמת התכוון סתם לשטות והוא יהיה פטור, וזה שרבי מאיר חייב בתינוק, זה גזרה, כי אנשים יכולים להתבלבל בין תינוק קטן מחודש ליותר מחודש, ואם יראו שאנחנו פוטרים אותו בקטן מחודש, יחשבו שאולי גם בגדול מחודש אין דין של ערכין, ולכן גזרו עליו שישלם לפחות את השווי. של התינוק, אבל באמת לולא הגזרה הוא היה פטור. כל זה מה שיכולנו לומר, ואז באמת הדין בכלי והדין בתינוק הוא לא אותו דבר, בין לרבנן בין לרבי מאיר, לכן אנחנו צריכים את רב גידל בשם רב שיחדש לנו שזה כן אותו דבר. כלומר, גם בכלי וגם בקטן מחודש, לרבי מאיר הוא ייתן את הדמים, לרבנן הוא לא ייתן כלום, כי כמו שאמרנו, לרבי מאיר אין אדם הוציא דבריו לבטלה והוא התכוון לדמים, לרבנן אדם הוציא דבריו לבטלה והוא לא התכוון לכלום והוא פטור. עד כאן עיקר החלק השני. בסוגריים נוסיף עוד משהו קטן, הגמרא מביאה עוד מאמרה של רב גידל בשם רב, שגם שם הוא פוסק כרבי מאיר שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, וזה לגבי מי שמקדיש בהמה של חברו, והרי אדם לא יכול להקדיש משהו שלו שלו, וממילא, כיוון שלא הגיוני שהוא סתם אמר את זה, אז מפרש רבי מאיר שמשהו בעצם מתכוון זה לא להקדיש את הבהמה של חברו, אלא להקדיש כסף משלו בסכום ששווה הבהמה של חברו. זה רב גידל. עכשיו שוב, מה החידוש? הרי אנחנו כבר יודעים שהוא אומר שרבי מאיר אומר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכך הוא פוסק. מסבירה הגמרא, כי יכולנו לחשוב קצת בדומה למה שהזכרנו מקודם, שאולי כאן הוא באמת חשב שהוא יכול להקדיש בהמה של חברו. למה? הוא לא כזה טיפש, אלא מדובר כאן שהוא התכוון ממייל לקנות הבהמה הזאת, אז הוא חשב, אולי כיוון שאני ממייל הולך לקנות, אני יכול להקדיש כבר עכשיו, וממילא הוא באמת התכוון להקדיש, והוא לא התכוון לנדרי דמים, וממילא הוא אמור להיות פטור, כי אדם לא יכול להקדיש לפני שהוא קנה, זה מה שהיינו חושבים שהוא התכוון. כמה שמלן אומר רב גידל שלא, כלומר הוא ידע שאי אפשר, וזה שהוא בכל זאת אמר את זה, כנראה שהוא התכוון לנדרי דמים, ולכן הוא חייב. עד כאן החלק השני של השיעור. שוב, מה קורה כשאדם אומר משהו שלא הגיוני? לפי רבנן אדם מוציא דבריו לבטלה ופשוט מתעלמים. לפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ומפרשים את זה לנדרי דמים והוא חייב. החלק השלישי והאחרון להיום, שוב לגבי מי יכול להאריך ולנדור ומי יכול להיות נערך ונידר, והפעם לגבי גוי. אז לגבי נדרים, הגוי הוא בפנים לגמרי, הוא גם יכול לנדור למקדש, הוא גם יכול להיות נידר, כי הרי יש לו שווי בשוק העבדים. זה לגבי נדרים. מה לגבי ערכין? כאן יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שהוא יכול להיות נערך, אבל לא יכול להאריך, רבי יהודה אומר להפך, הוא יכול להאריך, הוא לא יכול להיות נערך. שוב שנזכור, רבי מאיר אומר, הוא נערך, אבל לא מאריך, רבי יהודה אומר, הוא מאריך, אבל לא נערך. מה המקור? המקור של שניהם בעצם אותו פסוק. כתוב בערכין, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש כיף לי וכו'. אז מצד אחד מדובר פה לבני ישראל, כלומר לא גויים, אבל מצד שני כתוב איש, שזה כולל את הגויים. אז מה עושים? לכאורה סתירה. אז גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מסכימים שהפתרון הוא להוסיף את הגויים לאחד מהדינים ולמעט מהדין האחר. השאלה היא רק למה מוסיפים ולמה לא. רבי מאיר מוסיף שגוי נערך, אבל הוא לא מאריך. רבי יהודה מוסיף שגוי מאריך, אבל לא נערך. למה כל אחד בחר ככה? אז רבי מאיר בחר שהוא נערך ולא מאריך, כמו שמצאנו בחרש שוטה וקטן, שגם הם נערכים ולא מאריכים. לעומת זאת, רבי יהודה הוסיף שהוא מאריך ולא נערך, כמו שמצאנו בטומטום ואנדרוגינוס, שמאריכים ולא נערכים. עד כאן המחלוקת והסברות. עכשיו, מה הלכה? בא רב ואומר, אני בבעיה. מצד אחד, לכאורה הסברה של רבי יהודה מסתברת יותר, כי העובדה שחרש שוטה וקטן לא מאריכים, זה לא כי יש להם איזושהי בעיה עם ערכין. פשוט אין להם דת, הם גם לא נודרים הרי, לכן לדמות את הגוי אליהם זה קצת קשה, יותר הגיוני לדמות אותו לטומטום ואנדרוגינוס, שהם מאריכים אבל לא נערכים. זה מצד אחד, לכאורה יותר מסתבר כרבי יהודה שהגויים מאריכים. אבל מצד שני אומר רב, הרי לאיפה הולך הכסף של ערכין? לבדק הבית, והרי יש פסוק בעזרה שלא רצו לקבל מהגויים כסף לבניית המקדש. כתוב שם, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. אז איך אפשר לומר, כמו רבי יהודה, שהגוי מעריכים? זאת השאלה של רבה, ועל זה הגמרא ויש שתי תשובות, רב חיסטה ורבה עצמו. רב חיסטה עונה שלרבי יהודה הגוי באמת מעריכים, אבל בניגוד ליהודי שנותן ערכין, שהכסף הולך לבדק הבית, הכסף של הגויים אמנם אסור בהנאה, אבל הוא לא הולך לבדק הבית, כי באמת לא רוצים כסף מהגויים לבדק הבית, אלא הוא נגנז. זה רב חיסטה, אבל את זה דוחה הגמרא, הרי מפורש שגם הכסף של הגויים יש בו דין מעילה, ואם אתה אומר שלא משתמשים בו, אלא הוא נגנז, אז לא אמור להיות בו מעילה. לכן הסבר שני עונה רב על השאלה של עצמו, באמת כן משתמשים גם בכסף של הגויים לבדק הבית, ומה שאמרתי שיש פסוק בעזרה שלכאורה לא עושים את זה, זה סיפור ספציפי שם שקרה שהגויים רצו לתרום, לא כי הם באמת רצו לעזור, אלא פשוט כי הם רצו להיות שותפים ואז לפגוע מבפנים, כלומר לגרום לרפיון ידיים ולשכנע את שווי ציון לא לבנות את המקדש, לכן שם לא קיבלו מהם כסף, אבל עקרונית, חוץ מהסיפור ההוא, גם הגויים יכולים לתת כסף של ערכין, ואין בעיה להשתמש בזה לבדק הבית. זה הסבר של רבה, והגמרא מביאה רבי יוחנן שאומר דבר דומה, שתי ברייתות סותרות לגבי האם מקבלים נדבות מהגויים לבדק הבית, ורבי יוחנן מתרץ את ההבדל שאם דובר שמקדש כבר בנוי ורוצה להוסיף משהו לבדק הבית, אין בעיה, כי לא חוששים שהמטרה היא לרפיון, אבל אם דובר בתחילת הבנייה, כמו שרב אמר, אז חוששים שזה בשביל רפיון, כמו שקרה בעזרה, ולא מקבלים מהם, והגמרא מדגישה, זה דווקא כשאנשים הגויים רוצים לתרום, אבל אם מלך גוי תורם, את זה כן מקבלים, כמו שבאמת נחמיה קיבל מהמלך, כי מלך לא עושה את זה רק בשביל להתחרט אחרי זה, מלך לא מתחרט כל כך מהר, זה לא מכבד אותו. עד כאן לגבי גויים, ובזה הגענו לנקודותיים ברבע העליון של וו עמוד א', עד כאן החלק השלישי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון הזכרנו שאתמול אמרנו שגם בנדרי דמים, כמו בנדרי ערכין, אומרים נידון בכבודו, על זה הקשנו מברייתא שכשאדם מקדיש את הראש של עבד, חמור או פרה, זה רק חצי קדוש, כלומר לא אומרים נידון בכבודו, ותרצנו בקדושת בדק הבית, כמו ערכין ונדרי דמים, אומרים נידון בכבודו, בקדושת מזבח, לא אומרים, לכן שם לא אומרים. על זה הקשנו שתי קושיות. קושייה אחת, הרי במקרה של פרה זה קדושת הגוף, ושם הקדושה אמורה להתפשט, אז עדיין קשה למה לא הכל קדוש, ותרצנו זה לא קדושת הגוף כי מדובר בפרה בעלת מום, ולכן זה רק קדושת דמים. קושייה שנייה, גם אם מדובר בקדושת מזבח, הרי מדובר בקדושת דמים למזבח, ובזה רבי התלבט שאולי בכל זאת כן אומרים נידון בכבודו, אז למה הוא לא הכריע מהברייתא שלו? עונה הגמרא, פשוט כי עוד לא ראה את הברייתא, ובאמת המסקנה היא שלא אומרים. זה היה בחלק הראשון. אגב, הספק הזה של רבא, ראינו עוד שני ספקות דומים, וזה כשאדם נדר נדר ערכין אבל המזבח, או כשאדם הקדיש שדה אחוזה אבל המזבח, האם אומרים שזה עדיין עכשיו ערכין והקדשת שדה אחוזה, או שזה הקדשה רגילה, ונשארנו בתיקו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, חזרנו למי מעריך ומי לא, ראינו שאי אפשר להעריך קטן מבין חודש כי אין לו ערך. מה אם בכל זאת מישהו עשה את זה? אז רבי מאיר אומר, כיוון שאין דבר כזה, אנחנו מניחים שהוא התכוון למשהו אחר, כי אין אדם הוציא דבריו לבטלה, אז כנראה שהוא התכוון לנדרי דמים והוא ישלם את זה. רבנן אומרים, אדם הוציא דבריו לבטלה והוא לא התכוון לכלום. זה הסבר למסקנה, וכך אומר רב גידל בשם רב גם לגבי כלי, שגם שם היא אותה מחלוקת, והחידוש הוא שיכולנו לפרש את זה גם הפוך. ובחלק השלישי דיברנו על גוי, גוי נודר ונידר, אבל לגבי ערכין, רבי מאיר אומר שהוא נערך נערך אבל לא מעריך, רבי יהודה אומר להפך, הוא מעריך אבל לא נערך. שניהם למדו את זה מאותו פסוק, מצד אחד כתוב בני ישראל, כלומר לא גויים, מצד שני כתוב איש, כלומר כן גויים. רב הפוסק כמו רבי יהודה שהוא מעריך, אבל הוא שואל איך זה מסתדר עם מה שכתוב בעזרה שלא קיבלו כסף מהגויים לבניית המקדש. רב חיסטו עונה שעקרונית גוי מעריך אבל לא מקבלים את זה בפועל לבדק הבית. רב אומר לא נכון, גויים יכולים להעריך ומקבלים את זה לבדק הבית, ומה ששם בעזרה לא רצו לקבל זה ספציפית שם שהגויים שם לא באמת רצו לתרום מאהבת המקדש, אלא דווקא להיות סוג של סוס טרויאני ולפגוע מבפנים, לכן שם לא קיבלו, אבל עקרונית יכולים לקבל כל טוב.